טוב, צהריים טובים. אז הסוגיה שלנו היום, למעשה בפרק שביעי, התחלנו באמצע הפרק, כי שם זה המלאכות. אבל לפני כן, למעשה כבר במשנה, יש לנו פרק הזה נקרא כלל גדול, ובמשנה יש כמה אופציות, כן, כל השוכח, נגיד דוגמה, כל השוכח עיקר שבת, ועשה מלאכות הרבה, בשבתות הרבה, אינו חייב לחטאת אחת. כלומר, פה יש סיטואציה שלא ניכנס אליה, שבה אדם חייב, למרות שהוא עשה הרבה דברים, הוא חייב רק חטאת אחת. היודע עיקר שבת, ועשה מלאכות הרבה, בשבתות הרבה, חייב על כל שבת ושבת, כלומר פה החילוק הוא חילוק של הזמן, זאת אומרת הוא חייב על כל שבת בנפרד, והיודע שהוא שבת, ועשה מלאכות הרבה, בשבתות הרבה, חייב על כל אב מלאכה ומלאכה. שזה בעצם הסוגיה שבה אנחנו, שקראנו לשיעור, חילוק מלאכות, חילוק מלאכות מנהלן, זאת אומרת, יש פה מציאות שבו אדם עשה מלאכות הרבה. אפשר בעצם להבין שהאב האמינה היא, כלומר, זה שצריך למצוא פסוקים, למצוא מקורות וזה שחייב על כל מלאכה ומלאכה, זה בגלל שבעצם יש מקום להסתכל על כל המלאכות כאיזו יחידה אחת, כיחידה אחת שבעצם חייבים רק כשעושים את הכל, כן? כשעושים את כל הדברים ביחד, גם נראה את זה אולי בהמשך, זה משהו שנמצא פה כל הזמן בעצם ברקע, אפשר לומר. ברקע יש לכאורה, כן? זה אבא אמינה שזה מחשבה שאולי ברגע הראשון נראית, כאילו לנו מאוד ידוע שחייבים לכל אב בנפרז, אנחנו חיים ככה בעולם ההלכתי, בעולם שאנחנו מכירים, אז מה, זה ברור, כאילו חס וחלילה אדם חילל שבת ב, לא יודע מה, ברר את הפסולת מהאוכל, אז הוא חייב על בורר. אם הוא הדליק את האור, אז הוא חייב על, אז הוא מבהיר אש. אבל יש מקום להסתכל על כל המלאכות, כאילו, ולכן, באה התורה, קרא לזה, זה נמצא ברקע של התורה, ובאה התורה ואומרת, לא, זה לא ככה, אלא כל מלאכה בעצם עומדת לעצמה. ואז הגמרא, שברשותכם ככה טיפה נעבור רק כדי ליישר קו שכולנו ככה בעניין, אז הגמרא שואלת, באמת חילוק מלאכות מנהלה, איפה באמת אנחנו יודעים את זה, שבאמת חייבים הכל מלאכה ומלאכה בנפרד. אומר שמואל, אמר קרא, מחלליה מות יומת, התורה ריבתה מיתות הרבה על חילול אחד. בואו נזכור את המשפט הזה, כי פה שימו לב שהוא אומר, בעצם זה לא הוא אומר, הוא מביא את התורה. התורה אומרת, מחלליה מות יומת, מיתות הרבה על חילול אחד. עכשיו, סתם, המשפט הזה זה משפט שלא עובר. כאילו, מה זה מיתות הרבה על חילול אחד? אפשר למות כמה פעמים? כאילו, מה? זה, אז תכף נראה את הביטוי. אז הגמרא שואלת את זה בעצם בצורה אחרת, אבל זה בגדול, זה בעצם אותה שאלה. אומרת הגמרא, היי במזיד כתיב. זאת אומרת, זה בכלל לא מדבר על שוגג, הרי לא אמרנו, אבל ברור שכל מה שמדובר פה על חילוק מלאכות שחייבים הרבה עונשים, אז מדובר על שוגג, כן? אדם שעשה בשוגג כמה וכמה מלאכות, יהיה חייב להביא כמה וכמה חטאות על כל פעולה בנפרד, על כל חילול שבת שהוא עשה בנפרד, צריך להביא חטאת על אותה מלאכה שהוא עשה, וזה יכול להגיע עד הרבה חטאות. אז הוא אומר, אבל הפסוק הזה מחלליה זה מות יומת, זה במזיד. אומרת הגמרא, אם אינו עניין למזיד, נכתיב, כל העושה מלאכה יומת, אז כבר מזיד כתוב, תנאו עניין לשוגג. אנחנו יודעים שאחד מהלימודים זה אם אינו עניין, כן? יש אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהם, אם אינו עניין לזה, אז תנאו עניין לזה. אז כיוון שמזיד כבר כתוב, והתורה חזרה עוד פעם ואמרה, בחיילי עמות יומת, אז למה היא כתבה את זה עוד פעם? תנאו עניין לשוגג. אומרת הגמרא, ומה עמות יומת? אבל כתוב יומת, שוגג זה לא יומת. אומרת הגמרא, בממון. אז... אז הערנו פה ככה כהערה, הערה קטנה, אבל הערה משמעותית. לשים לב, שימו לב שבעצם לפי שמואל, התורה אומרת, מחללי עמות יומת, כאשר היא יודעת שהיא מתכוונת לממון. היא לא מתכוונת באמת ליומת, כי את זה היא כבר אמרה. היא חוזרת עוד פעם ואומרת מות יומת, וזה מיותר, כי כבר כתוב שכל העושה בו מלאכה יומת, אלא היא בוחרת... לומר את עונשו של העושה בשוגג, דרך זה שהיא אומרת לו, מות יומת. זה כמובן דבר שמראה, זה רק מראה על זה, שבעצם התורה כאילו אומרת לך, בעצם מה שאדם עקרונית היה צריך לקבל, גם על איסור שבת בשוגג, זה בעצם מיטה. כלומר, ההבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה הוא בדיוק בעניין הזה. כן? זה כמו עין תחת עין, כן? הדוגמה הכי מפורסמת. יש הרבה מאוד דוגמאות כאלה, שהתורה, תורה שבכתב, יש לה את צורת ההתנסחות שלה בכוונה. היא אומרת את האמת, המוחלטת, העליונה, מה עקרונית, כביכול היה צריך להיות על דבר כזה, שאדם, חס וחלילה, לא שם לב שהיום שבת נשכח ממנו, שהיום שבת זה דבר שהוא מאוד בעייתי מבחינה פנימית, זה לא צריך לקרות, שאדם חי את מה שהוא עושה, חי את השבת, אז הוא לא יגיע למצב של חילול שבת גם בשוגג, ולכן עקרונית זה כאילו מות יומת. בפועל כמובן הכוונה היא בממון, מה זה ממון? הוא יביא חטאות, כן? כל חטאת כזאת עולה כסף והוא צריך להביא. אז זה קודם כל בפשט, ממש הפשט של הדברים של שמואל, רק ככה לחדד את הדברים. ועכשיו אנחנו ננסה, אולי אני אתקדם עוד קצת בגמרא, זה יעזור לנו כדי לחדד את הדעה של שמואל מול הדעה של רבי נתן, אז לכן אני אתקדם עוד בסוגיה, ואז אני אחזור לשמואל. אז הגמרא אומרת, ותיפוק לחילוק מלאכות, מאיך דנפקא לרבי נתן, דתניה, רבי נתן אומר, לא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת. מה תעמוד לומר? לפי שנאמר ויקל משה את כל הדת בני ישראל, אלה הדברים אשר ציווה השם למור, ששת ימים תעשה מלאכה, אלו 39 מלאכות שנאמרו למשה מסיני. כלומר, פה יש במילה אלה הדברים, כן, היה אפשר לכתוב דברים, כתוב הדברים, ואלה זה 36 בגימטריה, ותוסיף את השלוש שנרמזים במילה הדברים, מיעוט דברים שניים ועוד הדברים, יש לך פה עוד שלוש, בסך הכל יש פה רמז ל-39 מלאכות. יכול הסען כולם באלם אחד, אינו חייב אלא אחת? פה שוב אותה ואמינה, אולי יהיה חייב על כולם אחד, תמוד לומר, בחריש ובקציר תשבות, לפי מי שמסביר את זה על שבת, כן, זה סוגיה אחרת, אבל צורך העניין, יש מי שמסביר את זה על שבת, אז התורה כבר מעטה, לא אמרה רק אם תעשה את כל הדברים, אלה הדברים, אם תעשה את כל הדברים ביחד, אתה חייב. התורה אמרה, בחריש ובקציר תשבות, ואם אתה לא שובט, אז אתה חייב. ועדיין אני אומר, על חרישה ועל הקצירה חייב שתיים. טוב, פה התורה באופן מיוחד אמרה לי, חריש, קציר, אז על אלה אני חייב שתיים. אבל כולם, כל השאר, אינו חייב אלא אחת. תעמוד לומר, לא תבערו אש. כן, הרי זה מיד הפסוק הבא אחרי זה, ויקה משה לכל ישראל למור, אלה הדברים שרציבה השם למור, ולא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת. הבערה בכלל הייתה. הבערה הייתה בתוך ה-39 מלאכות. ולמה יצא? למה התורה צריכה להגיד לא תבערו אש? הרי כתוב, לא תחלל שבת, זהו, כל השבת, אז לא תעשה כל מלאכה ביום השבת. להקיש אליה ולומר לך, מה הבערה שהיא אב מלאכה וחייבים עליה בפני עצמה, אב כלשהו אב מלאכה חייבים עליה בפני עצמה. אז הבערה, לדעת רבי נתן, התורה הוציאה אותה מכל השאר, תכף נדבר על המידה הזאת, גם בדיוק מי שהיה פה בלימוד בשבת בבוקר עם הרב ויצמן, זה הוזכר, אחת מהמידות שהתורה נדרשת, דבר שהיה בכלל, הוא בא ללמד על הכלל. מה הוא בא ללמד? שכמו שהעברה חייבים עליה בפני עצמה, ככה גם כל שאר המלאכות חייבים עליהם בפני עצמה. אז אם כן, אם לרבי נתן יש לימוד כל כך טוב, כל כך פשוט, כל כך באמת התורה הוציאה את לא תבערו אש, ובאמת זה לימוד מצוין, זה במידות שהתורה נדרשת, למה שמואל נקרא לזה חפש משהו אחר? לא רוצה להגיד שהוא פחות טוב, אבל ראינו, כן, מחלליה, מות יומת, זה לא בדיוק מות יומת, זה בעצם בשוגג. בכל זאת, תכף נראה יותר, נמקד יותר את העניין של שמואל. בכל אופן, יש לו פה לימוד, ממש אפשר לומד לימוד הכי, באמת הכי פשוט בעולם, כי גם זה איסור מפורש, כתוב, לא תבערו אש ביום השבת, אז הנה, התורה הוציאה את זה, ואמרה שחייבים על זה. ואת הגמרא, שמואל סבר לקרבי יוסי, דאמר, הבערה ללאו יצאת. דתניה, הבערה ללאו יצאת, דברי רבי יוסי, רבי נתן אומר, לחלק יצאת. אז תשובה היא פשוטה, שמואל, זה נכון, זה רבי נתן, אבל שמואל, יש לו דעה אחרת, כמו רבי יוסי, רבי יוסי אומר, לא, הבערה זה שיצאה מכולם, זה לא בשביל לחלק, אלא זה בשביל להגיד שבאמת היא אב מלאכה שונה, ללאו יצאת, והיא שונה באמת מהלמתת מלאכות. יש לו שיטה אחרת לשמואל, כמו רבי יוסי, סובר אחרת בכל הלימוד של הפסוק הזה, לא תבערו אש, ולכן הוא בחר לימוד אחר כדי ללמוד את חילוק המלאכות, כי חילוק המלאכות הוא דבר שכפי הנראה, נראה ככה מהסוגיה, חילוק מלאכות מנלן, זאת אומרת, כולם מסכימים, זה לא שפה מישהו בא ואומר אין חילוק מלאכות. זה נאמר במשנה, זה כנראה משהו שהוא כפי הנראה מקובל וברור, רק השאלה היא מאיפה יודעים את זה. ורואים, תמיד יש פה שאלה של הביצה והתנגולת, האם זה התחיל מזה ששמואל בלא תבערו אש למד כמו רבי יוסי ואז הוא חיפש מקור אחר לחילוק מלאכות, או שאולי שמואל זה אולי משתלב אצלו שלגבי חילוק מלאכות הוא גם חיפש, היה לו חשוב, נקרא לזה ככה, דווקא למצוא את המקור הזה שממנו הוא הביא. ומבחינת איך להסתדר שמה, אז הוא סובר כמו רבי יוסי שהעברה ללאו יצאת ולא לחלק יצאת. אז על כל פנים, אם אנחנו חוזרים עכשיו לדבר העיקרי שעליו אנחנו רוצים לדבר, זה לנסות למקד מה שמואל הדגיש בלימוד שלו ומה הדבר שרבי נתן הדגיש בלימוד שלו. אז כן. הוא מסתמך על זה שהתורה כבר כתבה, כל העושה בו מלאכה יומת. אז במזיד אני יודע שמי שחילל שבת, ידוע, עונש על חילול שבת זה מיטה. עכשיו התורה חזרה על זה עוד פעם, ואמרה, מחללי עמות יומת. אומר שמואל, לא צריך את זה. זה במידות שהתורה נדרשת. אם אינו עניין לזה, תנאו עניין לזה. אז אם אינו עניין למזיד, כי מזיד כבר כתוב, אז לאיפה אני אקח את זה? מה אני עושה עם הפסוק הזה? מחלל עמות יומת, מה אני עושה איתו? אז מה האפשרויות?
אני מבין, אבל
אבל זה בדיוק, הצורת לימוד הזאת של אם אינו עניין. כלומר, הפסוק הזה לא, המילה מחלליה, אולי פה מילה מחלליה, אתה לא יכול לדעת ממנה אם זה בשוגג או במזיד. אדם חילל שבת. איפה אתה יודע שזה מזיד? כי בעונש כתוב מות יומת. אבל מחלליה, נכון? אז בעצם מה ששמואל אומר, אני לא יודע מה זה המחלליה, אבל כשכתוב מות יומת, זה לכאורה מזיד, אבל זה לא יכול להיות מזיד, כי כבר מזיד כתוב, אז אני חייב להגיד שזה מדבר על שוגג. וזה בא להגיד שמי שחילל שבת בשוגג, אז על כל פעולה ופעולה בנפרד שהוא עושה, כי זה בלשון רבים, מחלליה, מות יומת. אז חילול הרבה, איך הוא אמר? מיתות הרבה. איך הוא אמר את זה? מיתות הרבה, מיתות הרבה על חילול אחד. מה? מות יומת. מות יומת, מיתות הרבה. כן, מות יומת. אולי זה יותר מאשר מחלליה, אולי זה באמת מחלל, מחלל שבתות. מה? כן, באותה שבת אתה יכול מיתות הרבה, כן, מות יומת. אז מות יומת זה מיתות הרבה, מיתות הרבה זה לא יכול להיות, אז זה אומר חטאות הרבה. אז מכאן חילוק מלאכות שאדם יכול בשבת אחת לעשות, חס וחלילה, לחלל שבת בכמה צורות, ועל כל דבר בדבר בנפרד הוא יענש. הוא יענש בהבאת קורבן, לא למות באמת, זה שאמרנו קודם. אז למה התורה יכול לשאול, שאלנו את זה, למה התורה כותבת את זה ככה? שהתורה תכתוב, מחלליה, יביא חטאות הרבה, יש לתורה איך לכתוב את זה. אלא שהתורה רוצה להגיד שגם השוגג הוא כמו מזיד, מבחינת אחת החומרה של המעשה, אבל העונש הוא לא דבר, העונש הוא שוגג, העונש הוא... אז אם אנחנו... ממש ככה לסוג הדברים שמאוד עוזרים, לי לפחות, מאוד עוזרים לזכור, אז בצורה פשוטה, ממש, קודם כל ממש בפשט, ואז ננסה קצת יותר לעומק. ההבדל בין שמואל לרבי נתן, בין שמואל לבין מי שלומד מרבי נתן, כי שמואל הוא המורה, כן, כמובן, רבי נתן הוא תנא, אבל שמואל, יש לו על מי לסמוך גם בתנאים, אבל למה שמואל לא בחר בלימוד של רבי נתן? כי שמואל, תשימו לב, מדבר על העונש ולא על האיסור. זה בעצם החילוק ממש הפשוט בין הלימוד של שמואל לבין הלימוד של רבי נתן. והשאלה היא, האם אני מחפש או לוקח פסוק בתורה שדיבר על העונש, או שאני לוקח פסוק בתורה שדיבר לא על העונש, אלא על האיסור? הרי כל דבר בתורה... ועכשיו בוא נראה רגע את את השורש של הדברים האלה. הרי כל התורה כולה מלאה באיסורים ועונשים. איסורים ועונשים. סתם, תסתכלו בתורה. התורה אומרת, אסור לעשות כך וכך, ואחר כך, ולאחר מכן מה מגיע? מה העונש של מי שעשה כך וכך? זה מאוד בולט, ויש פרשות שזה מאוד מאוד בולט. נגיד, תסתכלו, פרשת אחרי מות קדושים, כל נושא העריות. יש פסוקים רבים שמופיעים, מה אסור לעשות? שאסור לבוא על זה, ולבוא על זו, לבוא על זו, זה. אחר כך יש פרשה שלמה שאומרת, שמי שעשה את זה, מות יומת עוד מהם בא, מות יומת עוד מהם בא, ובאש תשרפו אותו ואתם. זאת אומרת, יש, כתוב את מה אסור לעשות, ו... כתוב גם מה העונש של מי שעשה את מה שאסור לעשות. ועכשיו תגידו, לכאורה, ברגע הראשון אתה אומר, מה כזה ההבדל בין העונש לבין האיסור? בסוף הרי זה הרי אותו דבר. אסור לעשות, ומי שעשה את מה שאסור לעשות, אז הוא חייב עונש על מה שהוא עשה. אבל מאיפה אנחנו יודעים שזה לא בדיוק אותו הדבר? קודם כל, יש לנו משפט שחוזר על עצמו בשס כמה פעמים, והמשפט הוא, עונש שמענו, אזהרה מניין. זאת אומרת, חזל עצמם, כשהם רואים, כשיש משהו מסוים, שיש עליו עונש, אז הם אומרים, רגע, 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 אוקיי, יש את העונש, אבל מי אמר שזה אסור? ואז, כשאתה רואה, כל מי שלומד עם עיניים, ביקורתיות, צורה חיובית, אומר לעצמו, באמת למה צריך את האזהרה? אם כתוב שזה אסור, אז, סליחה, אם כתוב שנענשים על זה, אז לכאורה ברור שזה אסור. למה? למה הגמרא כל הזמן צועקת ואומרת, עונש אמרנו, מי אמר שזה אסור? מה זאת אומרת, מי אמר שזה אסור? מה זה לא ברור שזה אסור? אם יש חוק במדינה שאומר שמי ש... תמיד הדוגמה הכי טובה היא נושא של נהיגה. אם יש בספר החוקים של המדינה כתוב שמי שנוסע מעל המהירות המותרת, יש לו קנס של 1,000 שקל. אז מה מבין כל ברדת? מה? זה אסור, לא? אחרת למה נותנים עונש הזה? כאילו אם אני לא עשיתי דבר אסור, למה אומרים לי? אז לכאורה, מספיק שיהיה כתוב שמי שחילל שבת חייב מיטה, מי שחס וחלילה בעל אשת איש, חייב מיטה, מי שאכל, לא יודע מה, נבלה, נבלה זה קצת סוגיה עכשיו בדיוק היה בדף היומי, אכל, לא עלינו, דבר אחר, חייב מלכות. זהו, אז אני מבין שאסור, למה חייבים אותי מלכות אם זה... אז פה יש חידוש גדול, כן? מצוין. מצוין. הרי יותר מדי עכשיו, מי תעסק באמת עם הנושא הזה? מה שאני יודע, מה שאני מכיר, אולי יש גם אחרים. אז ספר החינוך, ספר החינוך, שראיתם פה במקורות, באמת יש לו הערה מדהימה בעניין הזה. הוא אומר לנו, זה נמצא במצווה סמכתת, זה מצוות ברכת השם, לא חשוב עכשיו כל כך ההקשר, אבל מי שרוצה יראה בפנים את הכל. הוא אומר ככה, כי לא יספיק לנו הזכרת העונש במצווה מבלי הזרה. וזהו שאמרו תמיד, עונש אמנו הזרה מניין, והעניין הוא, מפני כן, שאם לא תבוא לנו בדבר מניעת האל, אלא שיומר עושה דבר פלוני יענש בכך, היה במשמע שיהיה רשות ביד כל הרוצה לקבל העונש, ולא יחוש לצערו לעבור על המצווה, ולא יבוא בזה נגד חפץ השם ומצוותו. ויחזור דבר המצווה כאין מקח וממכר. כלומר, הרוצה לעשות דבר פלוני, ייתן כך וכך ויעשהו, או ייתן שכמו לסבול ויעשהו. ואין הכוונה למצוות בכך, אלא שהאל לטובתנו מנענו בדברים, והודיענו במקצתם העונש המגיע לנו, מלבד העברת רצונו שהיא קשה מן הכל. וזהו שאמר, לא ענש אלא אם כן הזהיר. כלומר, לא יודיע אל העונש, הבא להעברת המצווה, אלא אם כן הודיענו תחילה שרצונו הוא, שלא נעשה את אותו הדבר שהעונש בא עליו. זהו דבר, באמת דבר כל כך פשוט, אבל מדהים. הוא אומר, תקשיבו, אם לא היה עזרה, אז קודם כל הדוגמה שאמרנו עכשיו מזהירות בדרכים, מה שמענו עכשיו מהעמותה, תארו לכם אדם שממהר לפגישה בתל אביב, הוא הולך לסגור עסקה עכשיו של איזה כמה מיליוני שקלים. מה אתם אומרים? שווה לו קנס של... מה זה? בקטנה. כאילו, מצידו שיהיה קנס 5,000 שקל. מה אכפת לו? זה כסף קטן לעומת הכסף שהוא הולך לסגור עכשיו. אז הוא עושה את המקח וממכר הזה, ואומר לעצמו, וואלה, לא יודע, אני... כאילו, במחילה, יש דברים שזה מאוד מובן. תארו לכם אדם להוט אחרי עריות. זה משהו שכולנו יכולים להבין. חילול שבת, אתה אומר, מה, למה שאדם יעשה? תגיד, אתה נורמלי, כאילו, לחלל שבת. מה, עד כדי כך זה כזה קריטי לך עכשיו בשביל, אתה לא אכפת לך, אחר כך שיסקלו אותך, אני לא יודע. אבל לא יודע, תארו לכם אדם, יש לו להוט אחרי איזה משהו. הוא אומר לעצמו, וואלה, לא יודע, אני, קודם כל, אני עושה את זה. ומה, אומרים לי שיש על זה עונש כך וכך, הלאה. קבל את העונש עליי, שווה לי, לא יודע. יש לו איזה חשבון, איך הוא אומר? כן, מקח וממכר. יש לו, והוא לא עובר על רצון האל, כי האל מה אמר לו? רק תשמע, תקשיב, תג מחיר, אומרים היום, תג מחיר. תשמע, התג מחיר של הפעולה הזאת זה ככה, אם אתה מתאים לך, זה תעשה, אין לי בעיה שתעשה את זה, רק תדע שזה התוצאה. לקחת את האחריות, קיבלת את הזה. אומר ספר החינוך, לא, 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 התורה זה לא, זה לא תג מחיר פה אם אתה עושה. וזה, זה, זה ערכים שאנחנו לא רוצים מכתחילה שתעשה אותם, גם אם אתה לא אכפת לך מהעונש, ולא, זה בכלל לא משנה לנו. לא אנש הכתוב אלא אם כן הזהיר. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, קודם כל, אני רוצה להגיד לכם שהפעולה הזאת לא נכונה, היא לא טובה, היא לא מוסרית, היא לא ערכית, היא נגד רצוני. אני גם אומר לך שאם תעשה אותה, אז כיוון שבתורה יש שכר ועונש, אז יש גם עונש על מה שקרה פה. כלומר, יש פה, אגב, סוגריים, כשאנחנו עוסקים בדיני ממונות, מסכתות של דיני ממונות, יצא לנו כבר כמה פעמים להביא את התוספות, מסכת מכות, תוספות אומר שבדיני ממונות אין את הכלל הזה. זה ממש בסוגריים אני אומר, אבל אם כבר הזכרנו את זה, אז שלא לא יכול לעבור על זה בלי להגיד את זה, בדיני ממונות אין את הכלל הזה שלא אנש אלא אם כן הזהיר. בדיני ממונות העונש מספיק. וזו סוגיה מעניינת, למה? אני לא עכשיו יכול להיכנס ככה לכל העניין. עוד אגב אחד, מי שרוצה להבין את המשמעות הרוחנית של הדברים האלה, אז יעיין בספר הקדמות ושערים של בעל הלשם, בשער וב, פרק ח' או ט' באזור הזה, ושם הוא מביא את ספר החינוך, והוא מביא אותו בהקשר לסוגיה רוחנית מאוד מעניינת שקשורה לאותו הדבר, לזה שגם מבחינה רוחנית, לא רק מבחינה הלכתית, כאילו פה העונש, אלא באמת, אני אגיד רק משפט אחד, אני אגיד, באמת אומר הבעל הלשם, אומר, באמת הקדוש ברוך הוא בסוף, דרך העונשים, הוא יביא את כל המציאות לתיקון העתידי שלה, זה יקרה. אבל הרצון שלו הוא שזה לא יגיע דרך העונשים, אלא זה מה שנקרא יגיע בדרך הטובה. לא בדרך של נעניש, ואז העולם מזדכך דרך האיסורים, ובסוף נגיע לתכלית. אלא הקדוש ברוך הוא רוצה, לא אנש, אלא אם כן הזהיר תחילה, ואומר לנו, אני לא רוצה שתלכו בכלל בדרך הזאת, זה דרך לא טובה. אם תעשו את זה, אז יש לי גם את הדרך לתקן אתכם גם אחרי שתעשו את זה. אבל זה שני סוגריים, כל אחד בפני עצמו, נושא חשוב, מעניין, אבל לא לעניין שלנו. אז בואו נחזור לעניין שלנו. אז קודם כל, בואו נשים לב לנקודה הזאת. שמואל בחר פסוק שמדבר על העונש. מחלליה מות יומת, מיתות תרבה קבע לו הזה. רבי נתן מביא פסוק שמדבר על האיסור. לא תבערו אש, מכאן אני לומד על כל המלאכות שאסור לעשות אותן, וכל אחת היא בנפרד. מה הנקודה? מה עומד בשורש ההבדל הזה אם אני מדבר על העונש או מדבר על האיסור? אז פה יש דבר, פה ככה תטו את לבכם ואוזניכם לחילוק המעניין שיש פה בדבר הזה. תראו, כשאני אומר לא לחלל שבת, זה משהו כללי. זה משהו כללי שבעצם הוא נוגע לכל האיסורים באותה מידה. זה לא משהו שנוגע לאדם עצמו שעשה, אלא זה משהו כללי שהתורה אמרה, אל תחלל שבת, השבת היא קדושה, ואל תחלל אותה, וזה לא, מבחינה הזאת, זה לא משנה אם אתה מחלל אותה דרך זה שאתה מבשל, או שאתה בורר, לא משנה. אתה מחלל את השבת, והתורה לא רוצה שתחלל שבת, אומר אותך, אל תחלל שבת, זה משהו יותר, הייתי אומר, אובייקטיבי. העונש, הייתי, ככה שעשיתי להגדיר את זה לעצמי, חשבתי שזה ההגדרה אולי הכי, לי עשתה את החידוד הכי טוב, העונש הוא יותר סובייקטיבי. כלומר, מיתות הרבה, מיתות, ככה התורה בוחרה להגיד, כן? מיתות הרבה, אמרנו זה, חטאות הרבה, ריבתה התורה, כאילו, על כל עבירה, יש לה את העונש שלה. תגידו, מה זאת אומרת, אבל, כאילו, לכולם זה אותו עונש. נכון, אבל זה כבר, אפשר לומר, צורך העניין, הייתי אומר, מקרי. כלומר, זה כבר, העונש הוא מתייחס לגברה, הוא מתייחס לאדם. מחלליה מות יומת. כלומר, אתה פלוני, חס וחלילה, חיללת שבת, מה עשית? בישלת? אתה צריך למות. לא, אתה לא מת, אז אתה מביא חטאת. עכשיו, אתה גם חיללת שבת בזה שעשית פעולה אחרת. אתה גם בררת. אתה בררת? יש משהו חדש. אתה צריך עוד פעם, אתה צריך להתחייב עוד פעם. מה אתה מתחייב עוד פעם? עוד פעם אתה מתחייב חטאת. אבל, זאת אומרת, העונש הוא באמת יותר מתייחס באמת לאדם. אגב, זה מתחזק עם מה שאמרנו קודם, מהספר החינוך. כי מה אמר ספר החינוך? אם היה כתוב רק העונש, אז מה בעצם היה, מה בעצם היה קורה פה עכשיו? מה? היה בחירה, היה כאילו, זה היה מתחיל להשתנות כאילו מאדם לאדם. אחד היה אומר, אני מתאים לי העונש. אחד היה אומר, לא, אני מפחד מהעונש. אחד היה, כאילו זה מתחיל להיות משהו שכביכול נתון לבחירה. לא כביכול, אני אומר, זה היה כן מכך וממכר. אתה תבחר, אתה תגיד אני עושה או לא עושה. ברגע שהתורה אמרה איסור, אז מה בעצם האיסור אמר? האיסור אמר, כמו שאמר בעמותה הזאת, מה אכפת לי אתה שאתה בעל עסקים עכשיו של מיליון שקל, ובשבילך קנס של 5,000 שקל, זה גרושים, בכלל לא אכפת לך. אני עכשיו, אני קובעת את האמת של העולם, של החיים, אסור לנסוע בדרכים מהר, זה לא נכון. זה לא נכון לכולם, זה אובייקטיבי. אבל העונש מבטא יותר את החילול שבת מצידו של האדם. אז גם אחרי שיש עזרה, כלומר, מה ששמואל בעצם מחדש, הרי בסופו של דבר התורה כתבה גם עונש וגם עזרה. אז זאת אומרת שבאמת יש פה שתי בחינות. זאת אומרת, בסוף אנחנו רואים שהתורה כתבה גם את העונשים וגם את העזרות. זאת אומרת, יש פה באמת איזה שני כיוונים למחשבה. אז באמת מה שמואל בוחר לקחת, כנראה, דווקא את ה... את הפסוק הזה, למרות שיש לו את הלימוד של רבי נתן, כמו שאמרתי, לא יודע מה קדם למה, אבל עקרונית, הוא היה יכול גם לסבור כמו רבי נתן, אבל לא, הוא לוקח את מחללי עמות יומת, שהמילים המרכזיות שלו זה, מיתות הרבה ריבתה התורה. מיתות הרבה. כלומר, כאילו, עונשים הרבה. עונשים הרבה, בעצם, כביכול, לכל פעולה, לכל אדם, לכל פעולה בפני עצמה, יש לה את העונש שלה. וזה מעניין, כלומר, זה מחזיר את המלאכות מאיזה משהו מאוד מאוד באמת כללי כזה ורחב כזה, באמת להבנה שבסוף, בסוף כל פעולה לעצמה היא עולם. כל פעולה היא באמת עולם, לכן זה נקרא חילוק מלאכות. כלומר, זה באמת מבחינה הזאת, יש לו איזה חיזוק מהביטוי הזה, חילוק מלאכות. באמת כל מלאכה וכל אדם שעושה איזשהו מלאכה, יש פה איזשהו עונש כביכול ממוקד על הדבר הזה, לאדם הזה, וזה כנראה אפשר לומר הכיוון ששמואל בוחר לקחת את פסוק הזה בתורה שמדבר על העונש ולא על האיסור. עד כאן, לפני רבי נתן, ככה לעכל את הדברים, אם... איך?
אם באמת יש לנו את המציאות אם עדיין יש לנו את המציאות הבעדית הזאת, שיש לנו את המחירון, כל אחד בוחר מה הוא עושה ואיך הוא עושה, איך שמואל דורש את זה בצורה הזאת, אם זה עדיין מציאות...
לא. בסוף אין דבר כזה, כי התורה כתבה שאסור חלל שבת. אם מה שספר החינוך מסביר, זה מה שאת אומרת, עונש שמענו, עזרה מניין. באיסור שבת לא צריך לשאול את זה, כי זה ברור. כתוב, לא תעשה, סרט הדיברות, כתוב, לא תעשה כל מלאכה ביום השבת. אז התורה אמרה בצורה כללית, אסור לך לעשות כל מלאכה ביום השבת. אז יש עונש ויש עזרה. עכשיו, גם אחרי זה שיש עזרה, עדיין מה ההבדל בין העונש לבין העזרה? מה שאמרתי בשם ספר החינוך זה רק כדי... זה שזה נמצא ברקע, האהבה אמינה הזאת, שזה יהיה מכך וממכר, הבאתי את זה כדי להראות שיש איזה... משהו מזה כאילו נשאר על המסקנה. בסוף המסקנה זה כמובן לא, התורה היא זירה, וזהו, זה לא בבחירה שלך. התורה אמרה שזה אסור, וזה אסור, נקודה. לא, אבל אחרי שחלילה אדם... עבר ועשה איזשהו אב מלאכה בשבת, בסופו של דבר יש פה משהו, כשהגדרנו את זה, משהו באדם, כאילו הוא עשה את הזה והוא עכשיו נענש על הפעולה הזאת שהוא עשה. באיסור זה משהו מאוד כללי. התורה אמרה אסור, זה אסור לכולם, בעצם היא אמרה את זה גם לכל המלאכות עקרונית ביחד, לא תעשה כל מלאכה ביום השבת. בסדר, אחר כך יש איזשהו אחד יצא מהכלל והוא חזר ללמד את כל הכלל שהכל אסור וכל מלאכה בנפרד חייבים עליה. אבל באיסור התורה יותר פונה ואומרת, כמו שאמרנו, בחוק, כן? התורה כותבת בחוק, אומרת, אסור לעשות את זה, לא משנה מי אתה, מה אתה, אתה בוחר, אתה לא בוחר, בכלל לא אוכפת לי, זה אסור, זהו, זה לא נכון. בעונש, כאילו באים למי שעשה, אומרים לו, מה, אתה בכל זאת בחרת לעשות את זה, למרות שאמרנו שזה אסור, אתה מגיע לך להיענש בחטאת. בסדר, בסוף כולם מקבלים חטאת. אבל זה משהו ש, מה שאמרתי, קצת יותר סובייקטיבי, כלומר משהו שיותר נוגע לגברה, לאדם שעבר על האיסור, ועכשיו הוא נענש. בעונש אתה יותר רואה, וגם זה הביטוי, מיתות הרבה. זאת אומרת, תורה ריבתה, מיתות הרבה, חטאות הרבה, על, לא אמרה, אם כל איסור שבת הוא אחד, אז תורה ריבתה, עונש אחד לכל הזה. לא, תורה חילקה ואמרה, על בורר יהיה חטאת, ועל זה יהיה חטאת. שוב, במקרה, או לא במקרה, זה בסוף אותו עונש, אבל תיאורטית, זה גם היה כאילו יכול להיות גם עונש אחר, אבל בסדר? ברור. ברור. לכן, לא, מה שאתה אומר, בדיוק. מה שאתה אומר בדיוק מתחבר למה שאנחנו אומרים. רצון השם זה משהו אובייקטיבי, אסור לעשות את זה. זהו, זה לא בכלל, לא מתחיל בכלל להיות פה תלוי באיזשהו בחירה, באיזשהו רצון, שום דבר. זה רצון השם וזהו. לכן, מי שבוחר פסוק של איסור, מראש הולך בכלל לכיוון הזה, ולא העונש הוא כבר התוצאה, בסדר, זה לא. ומי שבוחר פסוק שמדבר על העונש, משמע שלמרות שיש פסוקים על האיסור, הם קיימים, ובכל זאת מחדד פה אולי איזושהי נקודה מעניינת שבסוף העונש הוא כן יותר משהו שקשור למציאות. איך עכשיו אנחנו, לא יודע, נקרא לזה, מרתיעים את האדם? איך אנחנו מענישים אותו על מה שהוא עשה? ופה זה עקרונית כאילו מיתות הרבה, זה כאילו שונה בין האנשים. זה לא באמת שונה בין האנשים, אבל זה שעקרונית, האדם היה יכול לבחור ולהגיד, טוב, אני מתאים לי העונש, לא אכפת לי לקבל אותו, זה מראה שיש פה איזה משהו שכן תלוי באדם, ולכן העונש הוא על האדם. כאילו יותר ישירות ככה פונה לאדם, אתה תקבל את התוצאה הזאת על מה שעשית, על המעשה שעשית. אם זה ברור, אתה עכשיו צריך להתמודד עם חז"ל. חז"ל לא הבינו שזה ברור. חז"ל אמרו, עונש אמרנו, הזרה מניין. זה בדיוק מה ספר החינוך היה קשה לו. הוא מביא את הגמרא הזאת, באיזה הקשר של ברכת השם, שזה העונש שלו, ושם הגמרא אומרת, מי אמר שאסור לברך את השם? כן, כמובן, שון סגין האור. ואז הוא שואל, למה צריך? בדיוק מה שאתה אומר, זה בדיוק מה שהיה קשה לו. מה, לא מספיק לך שזה עונש? אתה, לא יודע, זה חידוש גדול. אבל זה מעניין, זאת אומרת, זה מראה לך שבעצם, אתה מסתכל על זה, כשאתה רואה את הסיפור של הנהיגה, אז אתה אומר, טוב, הנהיגה, אתה אומר, אתה מסתכל על אנשים אחרים, אז אולי זה לא דוגמה טובה, כי ברור שזה, לא סתם אמרו את זה, אבל באמת יש דברים שהם כאילו קשורים לאדם, כאילו, אני בא לי עכשיו איזו ארוחה טובה, אני לא עושה לאף אחד שום דבר רע, אני רק בא לי עכשיו להרביץ איזה בשר כזה, מגרה לי את כל הרירים, אני לא יודע מה, אמרו לי, תשמע, אחר כך, אתה יודע מה, זה גם דוגמה טובה, כי מלכות. וואלה, אני בריון, 39 מלכות, תאמין לי, לוקח את זה ככה בהליכה. לא שווה, הרביץ איזו ארוחה טובה, פרק איזה זה, ואחר כך אומרים לי, 39 מלכות, טק, 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 יאללה, טיפה כואב, עובר הלאה. סבבה. כאילו, התורה אמרה לי, זה התוצאה, ואתה יכול לבחור. עכשיו, אם תראה שם את הלשם, אז תביני את זה יותר מבחינה רוחנית. כי הלשם עד כדי כך, כבר שאתה שואל, אין זמן, חייב לסיים. משפט אחד, הלשם מביא שיש מדרש מדהים, מדרש בראשית רבה, אומר שהקדוש ברוך הוא לא יודע אם הוא חפץ יותר במעשיהם של צדיקים או במעשיהם של רשעים. כיוון שכתוב, היה אלוהים את האור כי טוב, לימדך שהוא חפץ יותר במעשיהם של צדיקים מאשר במעשיהם של רשעים. הוא אומר, הלשם, תגיד, מה קורה פה? יש לך ואמינה שהקדוש ברוך הוא חפץ יותר במעשיהם של, הוא לא יודע במה הוא חפץ יותר? מה זאת אומרת? מה השאלה? ואז הוא מביא את כל הסיפור הזה, והוא אומר, תשמע, יש הווה אמינה שהתורה אומרת לך, תקשיב, היעד הוא, אני, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אתקן את העולם, זה לא יעזור לכם כלום, אני בראתי את העולם לבלתי דח ממנו נידח, אני אביא את העולם לתיקון, יש לי את הדרכים שלי. עכשיו זה בידיים שלכם, אתה רוצה בטוב, אתה יודע, אתה מכיר את זה שאתה אומר שאני נולד לך ילד, נכון, עוד מעט הוא יגדל, אתה לפעמים תגיד לו, תשמע, אתה רוצה בטוב, אתה רוצה, אתה יודע, הוא יכול לפעמים ללמוד מה שנקרא בדרך הקשה, הוא פעם אחת ישים את היד שלו לא יודע, על הגז, הוא ירגיש מה זה, הוא לא יעשה את זה יותר. אתה יכול מראש להגיד לו, תשמע, אל תכניס את הידיים לגז, זה יהיה לך כואב, זה יהיה לך שריפה, יהיה לך זה, ויהיה, הוא יגיד לו, תשמע, נעשה, בסוף זה יכאב. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אחיו, אני אתקן אתכם, זה התוצאה. אז זה הווה אמינא, שמעשיהם של רשעים זה כמו מעשיהם של צדיקים. יש לך שתי אפשרויות איך להגיע ליד. אתה יכול ללכת בתוך קוצים, בתוך זה, בסוף תגיע. כולך שעות, כולך לא יודע מה, תגיע. אתה יכול ללכת בדרך טובה, אני נוחה וכזה. תגיד, אדם נורמלי, למה שלא ילך בדרך הטובה? למה אתה מחפש זה? בוא, תסתכל על העולם, תראה כמה אנשים מחפשים, במודע או לא במודע, תראה כמה הם מחפשים. אז הייתה באמינה שזה באמת חלק. אומר על השם, לא, זה רצון השם. הוא מביא, הוא מעריך על זה. למה, מי אמר שבאמת רצון השם הוא עד כדי כך? הוא אומר, כן, הוא מביא דברים עמוקים בקבלה, שהוא רוצה דווקא שזה ילך בדרך הטובה, וכל מיני דברים, למה הוא רוצה שזה יהיה בדרך הזאת? זאת אומרת, זה באמת לא פשוט. אז, והוא מביא את ספר החינוך הזה כראיה לתפיסה שלו הרוחנית. אז צריך, אתה יודע, לפעמים צריך ככה להיפתח, לחשוב על הדברים בצורה הזה. רבי נתן. ברבי נתן, כמו שאמרנו קודם כל, בוא נגיד, הדבר הבסיסי שלו זה, הוא בחר פסוק שמדבר על איסור. והאיסור זה בסוף, לכאורה המקור של הדברים. כן, התורה אמרה, עונש אמרנו, עזרה מניין. צריך שתהיה עזרה, צריך לדעת שבאמת, הקדוש ברוך הוא אוסר את זה. אז זה הבסיס של הדברים. מה שיש ברבי נתן, ככה נקודה מעניינת, זה איך הוא לומד את זה? הוא לומד את זה במידה, שני דברים אנחנו רוצים ללמוד, להדגיש בדברים של רבי נתן. אחד, המידה שהוא לומד זה מידה שנקרא דבר שהיה בכלל, ויצא מהכלל ללמד, לא ילמד על עצמו יצא, אלא ילמד על הכלל כולו יצא. אז קודם כל, ננסה להבין טיפה בקצרה את הרציונל של הכלל הזה. ודבר שני, זה בסוף התורה מכל המלאכות, היא בחרה במלאכת הבערה, להוציא אותה מהכלל, ובעצם אחרי שהיא יצאה מהכלל, היא מושכת את כל הכלל אחריה. ותבינו, כשאומרים, דבר שהיה יצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על כל הכלל. אז בעצם מה זה אומר? זה אומר שהוא לוקח את כל הכלל ומושך אותו אליו, וכולם בסוף כמו אותו אחד שיצא מן הכלל, כל הכלל הוא דומה להוא שיצא מהכלל. אז לגבי הרציונל, מילה אחת, מי שאני חושב שמעתי ככה, הגעתי באמצע השיעור של הרב עצמן פה שהיה בשבת בבוקר, אבל שמעתי אותו מדבר על החלק האחרון, אני לא יודע אם הוא הזכיר את ההתחלה, אז אני בכל מקרה רק מביא משפט אחד. האריזל כותב שכל המידות שהתורה נלמדת בהם, זה דברים שהם בעצם מידות בחיים, זה מידות בהנהגה, קרא לזה ככה. זאת אומרת, ממש כל דבר, קל וחומר, גזרה שווה, זה לא התחיל מזה שלומדים עכשיו איזה לימוד. זה התחיל מהנהגה בעולם, וההנהגה בעולם קשורה לספירות, קשורה למידות שהקדוש ברוך הוא מנהג את העולם, ומתוך כך זה מגיע למידות שהתורה נדרשת. אז כשהוא מדבר על, זה נמצא בשאר מאמרי חז"ל, שם אריזל מביא את זה, ואז הוא כותב, בנושא שלנו, הוא אומר ככה, לפעמים מקבל את המלכות מכללות התפארת ותתגבר מידת התפארת עליה ויתנהג העולם על ידו ומידת המלכות נכללת בו והוא יהיה עיקר ההנהגה. ועוד שנייה אחת, רגע, אני אגיע למקום עצמו איפה שזה. אז הוא אומר ככה, הנה, לפעמים תקבל, שימו לב, דבר מדהים, לפעמים תקבל המלכות מהתפארת על ידי נצח או הוד, בסוד, לא משנה עכשיו כל הזה, והנה הנהגה זו היא הנהגת תחילת בריאתו של עולם, כי מתחילה היו למעלה דו פרצופים, והמלכות שנקרא דבר הייתה בכלל התפארת, הנקרא כלל, והיא כלולה בו, ויצאה מן הכלל שהוא התפארת, ונדבקה בלימודי השם, וזהו כל דבר שהיה בכלל, ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד המלכות לבד, שתהיה היא לבדה בלימודי השם למטה, אלא ללמד על הכלל כולו יצא, שגם התפארת אימה בלימודי השם. כלומר, אומר, מעניין שהוא אומר פה, תחילת בריאתו של עולם. התחילת בריאתו של עולם, בעצם, ממש במילה אחת שמושגים קבליים שאנחנו מנסים להבין אותם, התפארת זה הוו קצוות, זה הזר אנפין, זה המציאות של הזכר, של המשפיע, והמלכות זה הנוקבה, זה המציאות של הנבראים. ובריאת העולם, בעצם, המלכות נתקע מהתפארת, זאת אומרת, יש ברוך הוא ברא את העולם, אז מה זה אומר שהוא ברא את העולם? בר זה חוץ, כן? בארמית, בר זה חוץ. ברא את העולם, זאת אומרת, הוא הוציא משהו, נקרא לזה ממנו, מההנהגה העליונה, משהו שהוא רוחני, יצא ממנו משהו שהוא עכשיו המלכות, הוא עכשיו ההנהגה של המציאות, ובסופו של דבר הוא סוחב אחריו, שימו לב, הוא סוחב אחריו בסוף את כל הרוחניות הזאת פה למטה לתוך העולם הזה שלנו. זאת אומרת, שמכיר גם בקבלה יודע שבהתחלה היה את החלל הפנוי, ואחר כך חלל הפנוי דרש את האור האלוקי שיחזור דרך הקו ויחזור לתוך החלל וירד למטה, יהיה איתו פה למטה. כלומר, ההנהגה הזאת קודם כל בנויה מזה שלפעמים יש איזו מציאות כללית, ואז משהו יוצא ממנה, משהו חדש, והדבר הזה שיוצא, הוא מלמד איזה יסוד חדש, אבל זה לא שעכשיו הוא כאילו חוזר למעלה, לכלל שהוא היה בו, אלא כשאומרים שהוא יצא מהכלל ללמד, לא עצמו, אלא על הכלל כולו יצא, האריז"ל אומר בעצם מה שהוא עושה, הוא לוקח את כל הכלל ולוקח אותו איתו, לפה. מי שהיה בזה, הרב ויצמן הביא את הזוהר על כנסת ישראל, שבכל הגלויות הקודמות, הקדוש ברוך הוא נתן להם תאריך, ואחרי 70 שנה יצאו, אחרי 400 שנה יצאו, בגלות האחרון אין תאריך, ובעצם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו בא ומרים את כנסת ישראל. כלומר, כנסת ישראל בעצם מכריחה, נקרא לזה, מכריחה את הקדוש ברוך הוא לרדת אליה ולגאול אותה, להציל אותה. אז דבר מעניין ככה רחב שיש לו גם בדברים הקבליים וגם בבזה. כל פנים, זה קודם כל בעיקרון כלפי המידה הזאת. עכשיו, לעניין שלנו, באה התורה ומוציאה מכל הלמתת מלאכות את מלאכת הבערה. ולמה את מלאכת הבערה? כי במלאכת הבערה יש באמת משהו מאוד מאוד מיוחד. הבאנו פה את הגמרא, רק את התחלת הגמרא בדף קוף וו, שהגמרא אומרת, כל המקלקלים פטורים, תנא רבי אבאו קמדי רבי יוחנן, כל המקלקלים פטורים חוץ מחובל ומבעיר. שימו לב, זה דבר מדהים, שבכלל חייבים על הבערה. הרי מה אדם עושה כשהוא שורף? כן, עכשיו היה ל"ג בעומר, אז מי ששמע קצת, כל הארגונים של הירוקים, יצאו חזק נגד זה, שוואלה, משוגעים הדוסים האלה, וגם עוד הרבה אנשים מעם ישראל, באים סתם, שורפים, מה אתם עושים? מחלים את הטבע. כל כך הרבה מעטים, כל כך מעט עצים יש לנו, עוד את המעט האלה אתם באים ושורפים. כלומר, בעיקרון שאתה שורף, מה אתה עושה? אתה מחלה, אתה מקלקל. בדרך כלל במלאכת שבת, כל המקלקלים פטורים. למה המקלקלים פטורים? כי בדרך כלל שאתה מקלקל, אתה לא עושה כלום. אתה רק הורס. מלאכות שבת, יש להם איזה עניין של תיקון, יש להם איזה עניין של איזה מהלך, משהו שקורה פה. וכשאדם מבער, הוא לכאורה, אני מסתכל נטו על הפעולה הזאת, הוא לכאורה לא עושה כלום. הוא הפוך, כלומר, לא רק שהוא מקלקל את העולם, הוא לא מתקן את העולם, הוא פוגע בעולם. אז למה שיהיה, אין מה להיות חייב על זה. זה לא איזה משהו כחלק מרצף המלאכות שאתה מבין שהוא בדרך, הורש, זורע, עושה משהו, נקרא לזה חיובי, משהו שהוא מתקן. בבירורים, כל מיני מושגים רוחניים, הבאנו פה, לא הספקנו לקרוא, מה שאומר האריז"ל, מה שהבאנו פה את האריז"ל על זה, שכל המלאכות זה בעצם לברר את ה, את ה, את הפסולת מתוך האוכל, כן, לעשות תיקונים בעולם, ולכן בעצם לכאורה כל המלאכות הם בכלל ישב ואמינה שהם איזו יחידה אחת, שהיינו חייבים רק אם עושים את הכל ביחד, שדיברנו בהתחלת תחילת השיעור, שאולי הייתה ואמינה שבכלל חייבים רק שעושים את הכל ביחד. החידוש הוא לא, על כל פעולה בנפרד היא עומדת לעצמה. אבל הבהרה, חוץ מחובל ומבהיר, שהתורה חידשה, שבמבהיר חייבים עליו, למרות שעצם הפעולה הזאת, כמו שהיא, היא לכאורה דבר שהוא לא מתקן בעולם שום דבר, אבל פה חידוש גדול של התורה, שההסתכלות היא הסתכלות יותר מערכתית, היא הסתכלות יותר רחבה, כלומר הסתכלות שאומרת, רגע, אנחנו גם מדבר על זה, אני מעריך, אני עוד לא יודע, אני עוד לא חזרתי לעסוק בסוגיה, אבל מלאכת בישול זה ודאי דבר שעוסקים בו, כן, הנושא הזה שאתה בעצם, אתה מבשל, אתה מבעיר אש, פעם היו מבעירים אש ואז מבשלים. אז כל המטרה של ההבערה היא בדרך כלל למשהו אחר, אתה רוצה לחמם. אז אתה לא, אתה עכשיו שורף עצים, אתה מקלקל, אבל התוצאה של זה היא תוצאה של תיקון, עכשיו יהיה לך חם, או עכשיו תוכל לבשל אוכל. אז כל המקלקלים באמת פתורים, חוץ ממבעיר שפה באמת התורה לא פתרה אותו. אז למה התורה לא פתרה אותו? כי בעצם פה באה התורה ומלמדת שבאמת כל המלאכות האלה, אל תסתכל עליהן רק נטו באמת מצומצם. עכשיו תראו כמה זה הלימוד של רבי נתן, כמה הוא חשוב לחידוד של הדברים. כי מצד אחד אנחנו אומרים שבאמת יש חילוק מלאכות, ובאמת חייבים על מה? על כל מלאכה חייבים עליה בפני עצמה. אבל מצד שני, למרות שכל מלאכה חייבים עליה בפני עצמה, ונכון, אבל מאיפה לומדים את זה? דווקא לומדים את זה ממלאכת מבעיר, לא תבערו אש, ולמרות שמלאכת הבערה, אם תסתכל עליה באמת נטו מצד עצמה, ולא תחבר אותה לשום דבר אחר, בעצם היינו בכלל צריכים להיות פטורים עליה, כי אנחנו מקלקלים ולא מתקנים שום דבר, באה התורה ואומרת, לא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת. הוציאה אותו מהכלל, כדי להגיד לך, תקשיב, המלאכות האלה שאתה הולך עכשיו ללמוד אותן, והוא לוקח את כל הכלל איתו. לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא, כל הכלל עכשיו הוא לוקח אותו איתו, למלאכת העברה ואומר לך, בעצם תסתכל על כל המלאכות האלה, למרות שבאמת חייבנו על כל אחד בנפרד, אבל תבין שכל המלאכות האלה, יש להם איזה מהלך. יש להם איזשהו משהו שבסופו של דבר מחבר אותם, ומצד שני, אתה חייב על כל דבר בפני עצמו, ואפילו המלאכת הבערה, שכשאתה מסתכל עליה בפני עצמה, אתה לכאורה אומר, רגע, מה אני עושה פה? לא עשיתי כלום. אדרבה, בדיוק בגלל זה, התורה חייבה עליה בפני עצמה, כדי שאנחנו נשאל את השאלה הזאת ונגיד, אם זה היה כל מלאכה אחרת רגילה, זה בכלל לא הייתה השאלה, אני אומרים, ברור, מה? בסדר, אדם עכשיו עשה את הפעולה הזאת, הוא קצר, היה פה משהו מחובר, עכשיו הדבר הזה נמצא אצלו ביד תלוש, הוא התקדם משהו. אבל דווקא בחרו את, תורה דווקא לקחה את מלאכת הבערה, כדי לומר לך, שים לב, אפילו בהבערה, שאתה חושב שהיא לכאורה, באמת אתה לא עושה בה שום דבר, והיא לא עומדת בפני עצמה, היא בוודאי הייתה הראשונה שהייתה צריכה להיות כאילו בטלה, לגבי איזושהי מלאכה אחרת, להיות חלק מבישול, חלק מאיזשהו משהו אחר, לא. באה התורה ואומרת, יש לה את הכוח שלה מצד עצמה, וזה עניינה. ככה העולם, זה חלק מזה שככה העולם בנוי, שיש מלאכות שאתה לכאורה באותו רגע הורס, אבל אתה בעצם אתה עושה פה משהו, ברור שאתה עושה פה משהו שהוא בסופו של דבר משהו שעוזר לך, נקרא לזה ככה, משהו שכן מקדם אותך, שכן לוקח אותך הלאה. ממילא תבין על כל המלאכות האחרות, שגם עליהם, אל תסתכל עליהם כל אחד בפני עצמה, למרות שעשיתי לך חילוק מלאכות. ואמרתי לך שאתה באמת חייב על כל מלאכה בפני עצמה, יש לה את האיסור שלה וגם את העונש שלה, ועם כל זה, תבין שיש להם גם בחינה של מהלך. מהלך ש... הולך מדבר לדבר, ובעצם יוצר, כן, סידור עד פת, סידור עד של בגדים, סידור עד, יש פה איזשהו מהלך מסוים שבגללו נאסרו הדברים, ואז יוצא פה איזה מין הסתכלות באמת מורכבת כזאת, שמצד אחד כל המלאכות האלה ברור שיש להם איזה מכנה משותף, ומה שהבאנו מהארי ואחרים שכותבים על זה, למה נאסרו דווקא על המתת מלאכות הללו, ודאי שזה דבר מכוון, נקרי, יש פה איזשהו מהלך מסוים של פעולות מסוימות בעולם שהולכות לכיוון מסוים, כולם הולכות לאיזה תיקון מסוים של בגד, של פת, של דברים מסוימים. מצד שני, התורה, אם זה לשמואל דרך מחללי עמות יומת, ואם זה לרבי נתן דרך מלאכת עברה שיצאה לחלק ולהגיד לך, עם כל החיבור שבין הזה, תסתכל גם על כל מלאכה מצד עצמה, ואפילו על העברה, תראה אותה בפני עצמה. ומצד שני, תבין שברור שבאופן פנימי, יש ביניהם איזשהו רצף וקשר, ולכן אנחנו נחייב על כל יחידה מהיחידות האלה, תורה תחייב עליה בפני עצמה, כי בסופו של דבר היא קובעת מקום לעצמה, מבחינת הפעולה שנעשתה בעולם, ולא באמת שנהיה חייבים בסוף עונש אחד, ויהיה דין אחד לכל ריבוי האיסורים, חלילה שיעשו בשבת. טוב, עזרת השם, עדר, שר כוח.